יום חמישי, פרשס תצווה, ערב שבת זוכר. רבותיי, יש לנו היום תוכנית מלאה וקדושה, בדברים מרתקים, סיפורים מעניינים, פניני הלכה, הלכה יומית, חפץ חיים. בואו נתחיל. היום זין אדר, יום פטירת משה רבנו עליו השלום. הגאון רבי של צבי דינר, זכר צדיק לברכה, היה נוהג כל שנה לצום בזין אדר, למרות שהוא לא היה חבר בחברת קדישא, שהם כידוע נוהגים להתענות ביום הזה, בשם כפורש, שם הם שגיגו בכבוד הנפטרים. למה הוא היה צם איתם? בגלל שהחברת קדישא היו נוהגים לשאול אותו שאלות הלכתיות שהתעוררו אצלם בעניינים של קבורת המת. והוא חשש שם אחד וחלילה הוא שגג באיזה פסק או הנוגה. ולכן הוא עצם איתם ביחד. בתקופה האחרונה לחייו הוא כבר פסק, לענות עליהם בשאלות, אבל בכל זאת הוא ממשיך לצום בזין אדר. אז שנה אחת הנכד שלו שאל אותו למה הוא צם, והוא ענה לו שכיוון שנחלשו מעייניו בתורה, קשה לו להתעמק בלימוד, וגם הזיכרון חלש. אז אולי בזכות זה שהוא מתענה ביום ההילולה של מקבל ומוסר התורה משה רבינו, אז אולי יזכר אותה כדי שבו הוא שוב להתעמק בתורה כממי קדם. זה לקוח מתוך מאמר לדמותו של גאון רבי צבי דינר, שהתפרסם בקובץ כל התורה. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. שמן זית זך קטית למאור, כתוב בתחילת הפרשה. אור חיים אומר, שמן זית רומז לתורה הקדושה. כמו שהשמן מאיר לעולם, ככה גם התורה. ומה זה זך? שצריך להתעסק בתורה לשמה. ומה זה קטית? שצריך לעסוק בתורה ולקטט גופם וכוחם. בספר תורס חיים, שהובא בגשמה כבורט, יש שם סיפור שסיפר הגאון רב חיים יעקב לוין, זכר צדיק לברכה. הוא סיפר על עצמו שכשהוא למד בישיבת קמניץ, אצל הגאון ברוך בר, אז פעם התכנסו כמה בחורים מבחירי הישיבה בחדר של הגאון, והתעורר איזה קושייה עצומה, וכל אחד ניסה ליישב. כל התירוצים נדחו, והקושייה עמדה כחומה בצורה. תוך כדי שהם עסוקים באותה קושייה, הרב חובר נכנס, והוא שואל אותם, במה אתם עוסקים? אז הם ירצו בפניו את אותה קושייה. מיד שהם מסיימו לומר את הקושייה, ברבר מיד ענה תשובה נפלאה בעמקות שלה, הוא חכה חקירה, העביר ראייה, וככה הוא העיר את הכל בצורה בהירה וברורה. אין שמחה כהתרת הספקות, נעלמה הכדרות של אלה שהתקשו. אבל עכשיו פתאום ברבר, פניו שידרו צער, הבחורים נבלו, מה קרה? והוא רואים אותו הולך סביב לשולחן, הוא אומר להם בקול שבור, טעיתי בני היקרים. אני מודה מתוודה שנהגתי שלא קשורה. הוא אומר ככה בצער וחרטה, והם לא מבינים. הוא מסביר להם שחז"ל הרי אומרים, אם יאמר לך אדם, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. כי התורה נקנית ביגיעה. כל ידיעה, כל הבנה והשגה חייבים לבוא מתוך יגיעה. והנה אני רק שמעתי את הקושייה, מיד עניתי תשובה. לכאורה זה תירוץ טוב, תירוץ חריף, נפלא. אבל חז"ל מעידים שלא להאמין לככה, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אז הלוואי אומר להם רבו חבר, שאני לא נכשלתי בגילוי פנים בתורה שלא כהלוכה, שכתוב על זה שמי שעושה את זה, אין לחלק לעולם הבא. וככה הוא משאיר את התלמידים המומים, הולך בחדר הלוך חזור, ובעשר דקות רואה איך שהוא מתייגע במחשבות, ואז העיניים שלו פתאום אמרו, והוא אומר, ברוך השם, יגעתי ומצאתי. בואו תשמעו את התירוץ על הקושייה החמורה. הוא ככה חוזר במילה במילה על התירוץ שאמר קודם, אבל לא היה מה להשוות. הפעם הדברים נעלמו כבר בהתלהבות עצומה, הפעם זה כבר הרגישו שזה תירוץ של יגיע. אנחנו מגיעים לעניין הדיומה, שזה פרשת זוכר כמובן. האם נשים חייבות בשמיעת פרשת זוכר? בספר החינוך, אז הוא כותב שנשים לא חייבות במצוות זכירת מעשה המולק, כי הזכירה היא חלק מהמצווה של המלחמה בעמלק, והנקמה בו, ונשים הרי לא מצוות במצווה הזאת. ולכן לדבריו של החינוך, אז נשים פטורות. וככה גם נקטוע בן איש חי ואבננזר. אבל שיטת הכף החיים, שנשים חייבות בעצם מצוות הזכירה, אבל הן פטורות מהשמיעה של פרשת זכור, כי זה מצווה שהזמן גרומת. ככה גם הורה החזוני שהן פטורות משמיעת פרשת זכור. מאידך, האוכלנר למשל, בשם הגאון רבי נחמן אדלר, שהיה רבו של אחסון ספר, הוא כותב שנשים חייבות בשמיעת פרשת זכור. והמן חזיף פה כותב שככה באמת הדעה של רוב הפוסקים, ומנהג של רוב הקהילות, וכך צריך לנהוג. כאן הורה רבי יוסף פיינשטיין. הרב וולדנר גם הורה ככה, והוסיף שנשים חייבות במצוות זכירה, והן לא נזרות לקיים אותה, ולכן משום כך הן חייבות בשמיעה של זכור. זאת אומרת, לאו דווקא בגלל חובת הקריאה המסוימת של פרשת זכור, אלא גם בשביל המצווה, אז בשביל המצווה של הזכירה הכללית שהן חייבות. קניין חוכמה פרקי אובס סיפר בשיח ינקב, מובא סיפור של רבי ינקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שפגש אותו יהודי, שהיה לו גמח, והוא אומר לו, הרב גלינסקי, טוב שאני אפגש אותך, כמעט קיבלתי התקף לב, באמצע רחוב רבי עקיבא. מה קרה? הוא מספר שהוא הלווה לפלוני סכום כסף, הגיע יום הפירעון, והוא לא משלם. כל פעם שאני פוגש אותו, הוא מתחמק בהמתלאות שונות. היום, ממשיך ומספר לרב גלינסקי, פגשתי אותו, ודרשתי ממנו קצת בקוד, בתוקף, שהוא יפרע לי את החוב. ואז הוא אומר לי, זה משהו שהותיר אותי, משתומם במשך כמה דקות על המקום. שאל אותי, מי אמר לך להלוות לי? הרי אני לא הכרחתי אותך להלוות לי. היית צריך לקחת בחשבון שאולי אני לא אחזיר לך את ההלוואה. כמעט שרוחי נלקחה ממני, הוא אומר לו, רבי ינקב גלינסקי, כזאת עזות, כזאת חוצפה. וספר הרב גלינסקי, שהוא ענה לאותו יהודי, אל תיבל מהתשובה החצופה הזאת, כבר מצאנו תשובה דומה לזה בגמורת. היצרור משווה את עצמו לדמות של אחד שנהיטיב עם הבן אדם, אוהב אותו, דואג לו. ומה יקרה בסוף? בסוף אומר הרב גלינסקי, הוא יעמוד מולו ויתבע אותו על כל אותם מעשים שהוא פיתה אותו לעבור עליהם. באיזה תירות? שיגיד לו, מי אמר לך לשמוע בקולי? דברי הרב ודברי אתם מדברים משונים. ואוסיף רבי ינקב לבאר בדרך מליצה, דברי הגמור בסוכי, שיש ליצרור שבעה שמות. הוא אומר שהיצרור מסתובב בעולם הזה עם פנקס שקל גדול ביד. הוא מבטיח לבן אדם שהוא יפרע לו את כל החובות שהוא מתחייב לשמיים בגלל הריבוי של העוונות. ועל כל עבירה שאדם עושה, היצרור רשום לו צ'ק. אבל הבעיה שאת כל ההמחות שהוא נותן, הבנק מחזיר מחוסר כיסוי. וכשהבנק מתקשר לחפש את הבעל הצ'ק, אז יצור מחליף זהות, הולך לשם השמות. כל פעם מחליף שנותן לאדם צ'ק עם שם אחר, ואז הבנק לא מוצא אותו, כבר השליף לשם אחר. עד כאן בעניין הזה. כעת אנחנו נביא לכם רבותיי, לקט פנינים ודברי צחוס, לקראת יום מפורים, מהגיליון נועם שיח, על פרשת צצה ופרשת זוכר, מעת הבת סנטר שליטה. סופר שם על המורד דאסה של לובלין, שהיה הגויין רב עזריאל אור וזכר צדיק לברכה. היו מכנים אותו איזרנר קופ, ראש הברזל. הוא היה מתנגד לדרך החסידות. פעם ביום מירואים הוא התפלל ביחד עם הרבי מלובלין, באותו בית הכנסת. והרורביץ, ראש הברזל, היה בעל תוקע, והרבי מלובלין היה המקרי. אז אמר לו, לובלין הרבי, אמר לו, פעם בשנה אתם שומעים בקובי, אתם שומעים בקולי. אז הוא ענה לו, פעם בשנה אתם אומרים דבר נכון. כך מובא בסוף הקודש ויז'נס. ואיסו משוגוך, פועה. הגויין החוץ את רב חיים שכסר, מחשובי תושבי קריית ויז'נס ובני ברק, יש לו חזוק מדי שבת ושבתו להשמיע דברתו במיתוקטיש של האדמו"ר מוויז'ניץ. אז הוא התכבד פעם אחת, כרגיל, על ידי הרבה, להשמיע דבר תורה בשבת קודש פרשת כי טובה. הוא התחיל את הדבר תורה עם הפסוק בתוכחה, ואיצה משוגע ממר עיניך, אשר תראה. והוא בער על פי דברי האור החיים, שהאור החיים בא לפסוק ושמחת בכל הטוב, אז מביא את חז"ל שאמרו אין טוב אלא תורה. אומר האור החיים שאם היו בני אדם מרגישים במציקות, בערבות התורה, לא. רבותיי, אתם כבר מכירים את השיר בטח, אז לפחות מזה נכיר את דברי האור החיים. אוי הוא משתגים ומתלטים אחריהו ולא יחשב בעיניהם מלוא כסף וזוב. למאומו. ולמה? אז איך השיר נגמר? כי התוירו כולל את כל התויבות שבו אילום. ואמר רב חיים, שלזה עומד הפסוק, ויצא משוגו, שהשתגעו מעסק התורה. אחרי שרב חיים אמר את הדברים, אחרי שהוא סיים, אז הרב שליטה אמר, שהוויצא משוגו נמיץ בססה. ועורכים בדברי האור החיים, וחזר על השוש שלו בפנים. אחרי זה רב חיים ביקש ברכה מהרב, והרב ברך אותו, עכשיו אמרתם ויצא משוגו, השם הרבן שלו גם יעזור לך, שיתקיים אצלך מה שאמרת ויצא משוגו. וכשהוא ענה עומד, אז כמה אנשים התחילו לצחוק, היה מצחיק. אז הרב מיד הגיב, מה אתם צוחקים? מדברים כאן דברים רציניים. ורב חיים ביקש שהברכה תמשיך גם לדורות הבאים אחריו. והרב אמר, בוודאי, בוודאי. מתן בסתר, מספר רבי חנה המפורסם, במסורת שפירא שליט"א, שהוא שמע מזה אדם שהיה נוכח בשעת מעשה, שפעם אחת נכנס יהודי אחד אל הרבי מיטוש, זכר צדיק לברכה. הוא התעונן על המצב הדחוק שהוא היה בו, שהוא נצרח באופן דחוף לסכום כסף גדול, והוא מבקש מהרבי אם הוא יוכל לעזור לו. אז הרבי שאל אותו, עד מתי הוא נשאר בקריה, בקריית נוש? אז הוא אמר לו, עד אחרי שבת. אז הוא אמר לו, זאת אומרת, ששבת כולם עוברים להגיד הגוד אבוך. תעבור אצלי ובעזרת השם אני אתן לך. טוב, מגיע מוצא שבת. היהודי עובר ביחד עם כולם להגיד לרבי הגוד אבוך. כשהרבי רואה שהגבה מתקרב, אז הוא קם מהכיסא ומתחיל להסתובב ולהסתכל על התקרה פה ושם. הוא שואל את הגביים, והוא אומר לה, שואל את הגביים, תסתכל מה קורה כאן, תסתכל מה קורה כאן, מה קורה כאן. אז הגביים לא הבין מה הרבי רוצה, הוא התחיל להסתכל על התקרה. כשהגביים היה עסוק להסתכל על התקרה, אז הרבי מהר ורוצה עם הכיס שלו סכום עצום של כסף, הוא השיט אותו לאותו יהודי לפני שהגביים יבחין בזה. מסופר שפעם נכנס חוסיד אחד, אלא בססור אל מיגור, הוא אמר לו בהתרגשות שנדמה שיש לבן שלו נשמה גבוהה במיוחד. אוי חן נשומה. אז הוא שאל אותו, למה אתה חושב ככה? אז הוא ענה לו שהוא הבחין את הלבן שלו שהוא משחק, הוא לוקח חוטים וכורך אותם על היד כמו תפילין. אבי ישראל חייך ואמר לחסיד בחריפות, אולי תתחיל לעכשיו להתפלל בית הכנסת במניין ולא בבית. סיפר הגאון רב שמואל הומינר, שפעם הגיע איזה יהודי זקן למשרדים של החבר קדישי בירושלים לקנות לעצמו חלקת קבר בהר הזיתים. אלא, היה לו עוד איזו בקשה לא שגרתית, הוא מבקש שבזמן הלוויה תהיה תזמורת מנגנת, לא פחות. הדרישה הזאת הייתה כמובן תמועה בעיני הפקידים, מעולם לא שמעו כזאת בקשה, זה מנהג של גויים. התחמקו, התחמקו ממנו, וכל פעם שהוא היה מגיע להמשך של התשלום, והוא הזכיר את זה, לא ענו לו, היו מתחמקים ממנו על הדבר, על העניין הזה של התזמורת. פעם אחת הוא דחק בהם באופן חזק, שיענו לו עכשיו אם הולכים למלוא את הבקשה שלו. אז כדי להפיץ את דעתו, אז אמרו לו תשובה מחיובית, אבל כמובן זה רק מן השפה לחוץ, לא עלה בדעתם לקיים את זה. אחרי זה, הם נמלכו, שהם צריכים להציג את השאלה הזאת בפני רבה של ירושלים, הגאון רב שמואל סלנט, כשהוא שמע את הדברים, הוא צווה לקרוא לזקן, והוא גזר עליו שיספר לו ויגלה לו את הסיבה לבקשה הזאת. אז הזקן נענה וגילה לו בסוד כמוס את הסיפור שלו. תשמעו איזה סיפור מדהים. אותו זקן בילדותו ברוסיה הוא נחטף מההורים על ידי שליחי הצבא, צר, גויס בגביסות ובכפייה, קנטוניסט מה שנקרא. במשך עשרות שנים הוא שירת בצבא, עלה מדרגה לדרגה, עד שהוא הגיע לדרגה של מפקד בכיר. כמובן שהתורה והמצוות נשכחו ממנו לגמרי. אבל מצווה אחת הוא החזיק בתוקף. הוא השתדל ממש במסירות נפש להבריח יהודים שנעצרו או נחטפו לצבא של הצאר. מה הוא היה עושה? כשהיהודים היו עצורים במחנה, אז הוא מכריז על חגיגה גדולה איזה ערב אחד, שתהיה בארזם שתייה בשפע ומנגנים, ומבעוד מועד הוא מודיע על היהודים העצורים, שכשהחיילים יהיו שתיים והתזמורת רועמת בקולות כמנהגם, אז הם התחמקו ויברחו, אף אחד לא ישים לב אליהם. וכך הוא הציל הרבה הרבה יהודים ממעצר וממוות. עכשיו, אחרי שהוא השתחרר מהצבא ועלה לעת זקנותו לארץ ישראל, לארץ הקודש, אז הוא אומר, אני התבוננתי על עצמי, סיפר לרב שמואל סלנט, וראיתי שאין בי לא תורה, לא מצוות, לא תפילות, לא ברכות, אבל מה? אני נזכר שיש לי זכות של הצלת נפשות. ולכן אני רוצה תזמורת בלוויה, כדי שזה יזכיר את הזכות הזאת. רב שמואל סלנט הבטיח לו לשמור את הסיפור בסוד כמות, ומאנשי החבר קדישו הוא בקש שיודיעו לו איך יפול דבר בשנת הלוויה של אותו זקן כשיגיע זמן פטירתו. אותו זקן קדוש רבותיי נסתלק ביום הפורים. באותם שנים התגורו בירושלים שני חברים בעלי מנגנים, כלי גברים של פעם. אחד היה אילם, השני היה עיוור. והמנהג שלו היה להסתובב יחד בפורים ברחובות ירושלים ולנגן, כדי לקבל את ה... כמה מזבעות, דמי מזונות לאביונים העוברים ושווים. למרבה הפלא רבותיי, בדיוק בזמן שעברה הלוויה של הזקן, באותו רחוב, היו שם אותם פזמרים שניגנו מנגינות עליזות. ככה המלווים המעטים שהלכו אחר המיטה שלו, צעדו לכל הצלילים של התזמורת. כשרב שמואל סלנט שמע את הסיפור הזה, אז הוא אמר, רצון יראה וביעשה. סיפור יפה שמופיע בשמחה שלמה. אנחנו ממשיכים רבותיי. יש פה ליקוטים נפלאים מרב ברוך רובין, העורך של האלון שנקרא ליקוטים נפלאים. אז הוא מביא פה משל נפלא לפרשת השבוע. ויקחו אליכו שמן זית. מספר פה על שלוש חיילים שנכנסו לכפר קטן, המראה שלהם העיד שהם הגיעו ישר מזה הקרב. לא שעה צהריים חמה, אבל הם נראו רעבים, עייפים, מרובקים. והם מגיעים לבית של ראש הכפר, והם דופקים על הדלת בחוזקה, ואומרים, יש לנו צו חתום, מהמשל הצבאי. אומרים ככה לראש הכפר, שנכנס לבעלה וגדולה, אתה מצווה לדאוג לכל הפלוגה שלנו לא אוכל. אם תוך שעתיים לא תהיה ארוחה ל-200 איש, אז החיילים יורשו פשוט לפשוט על הבתים ולקחת לה אוכל בעצמם. ראש הכפר בחן את אותו צו בייאוש, המלחמה שהסתוללה באזור היא דלדלה בכלל את מאגרי המזון. הסודות של הצבא נשרפו, המחסני המזון היו רוקנו אותם כבר, בקושי על התושבים על האכול. איך הוא יצליח להכיל גדוד שלם של חיילים, רעבים? אף אחד מהתושבים לא יתרום אפילו פירור בשביל החיילים. כל אחד יציע שמישהו אחר יתן. בימים כאלה של מלחמה, כל אחד דואג רק לעצמו. טוב, הם מסרים לראש הכפר את ההוראה הזאת, וחוזרים, לפלוגה. ראש הכפר היה מודאג, עובד עצות, מה עושים? פתאום הם מבריק לו רעיון. נכנס למחסן, מוציא סיר ענק, הולך איתו למרכז הכפר, הוא בוחר שלוש אבנים גדולות וחלקות, מכניס אותם לתוך הסיר. הוא מכניס אותם לתוך הסיר את אותם אבנים, ובני הכפר מסתכלים בו בפלא, נהיה, מה קרה? משהו, מה זה גישה? והוא מסביר להם שעוד שעתיים, אנחנו צריכים להכיל גדוד חיילים. כיוון שמוצרי המזון בכפר עזלו, אני החלטתי להכין להם רק מאבנים. רק באבנים, איך אפשר להכין כזה דבר? אז הוא אומר להם, זה סוד כמון שאני סוחב אותו איתי כבר הרבה שנים. והוא ככה מדליק את האש מתחת לסיר, והוא ממשיך ומספר להם, זה מתכון מיוחד שעזר לי לשרוד בתקופות קשות בחיי, ואני אוכל ללמד אתכם. טוב, התושבים סמכו, התאספו סביבו, בינתיים הוא מעלה את הסיר במים ומתחיל לערבב. הוא אומר שהמרק של האבנים יוצא מאוד טעים, אבל אם הוסיפו לו קצת מלח וכמה ירקות, הוא הופך למעדן מלחים של ממש. טוב, אבל בוודאי עכשיו אין לכם כלום. לא נראה, הפעם אני רק אלמד אתכם, אבל אחרי המלחמה תוכלו להכין אותו עם תוספות. אז אחד הנשים קופצת ואומרת, רגע, רגע, נראה לי שיש לי בבית איזה צרור פטרוזיליה מיותר. אני אביא אותו. אחת אומרת, נראה לי שיש לי קצת מלח, אני יכולה את זה להביא. פתאום הזיכרון של התושבי הכפר השתפר באורח פלא, כל אחד נזכר על איזה משהו קטן שיש לו בבית, לתרום למרק. תוך כמה דקות מצאו דרכם אל הסיר, גזרים, קישואים, גריסים, שועית, דלת. ואז כשהגיעה הגדוד של החיילים לכפר, המרק היה עשיר, כבר היה מוכן. הכמות הגדולה הספיקה לכל החיילים ואכלו וסבו. והתושבים, התושבים חזרו לבית שלהם, שמחים וטובי לב. למחרת בבוקר, ראש הכפר יוצא מהבית, והוא מוצא את כל התושבים מחכים ליד הדלת. ויש להם תרומת, רימית אותנו, עבדת עלינו. גרמת לכולנו להביא לך ירקות, מוצרי מזון. אבל אתה בעצמך לא השקעת במרק כלום, רק את שלוש אבנים מהרחוב. כל אחד צועק לו, תחזיר לי את הפטרוזיליה, תחזיר לי את הגזר, כל אחד צועק שחזיר לו את מה שהוא הביא. המורמה מתגברת, עד שאחד מזקני הכפר משתיק את כולם, והוא אומר, ראש הכפר הוא איש ישר והגון. הוא בעצם הציל את הכפר שלנו מהזעם של החיילים. בחוכמה ובטוב ליבו, הוא גרם לכולנו לתרום קצת מהמזון שהיה לנו, שכל אחד מחביא, וככה הסבנו אותו. אם ראש הכפר לא שם שם את השלוש האבנים הראשונות, מי יודע מה היה עולה בכל הגורל של הכפר הקטן שלנו. עד כאן המשל הנפלא, והממשל. בפרשה שלנו הובא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לצוות את בני ישראל, להרים את התרומה שלהם לבניית המשכן. כשמשה הצטער על זה שהוא עצמו לא תרם משהו משלו למשכן, אומר לקדוש ברוך הוא שהוא צריך לדעת שהמעלה שלו גדולה יותר מכל הנופלים, כי הוא מזכה אותם ומצווה עליהם, ורק בזכותו הם תורמים. ככה בכל עניין בחיים, לפעמים רואים אדם פועל, יוזם למען הכלל, ממש מקדיש את כל הזמן שלו בשביל הסובבים. מטרים אנשים, רותם אותם לפעולה, אפילו שבשביל עצמו אין מה לתרום. לא בשביל עצמו, הוא בעצמו אין לו מה לתרום. אבל יש אנשים שיחשבו שאולי זה לא בסדר לדרוש מאחרים בזמן שאתה לא תורם כלום. אבל הפרשה שלנו רבותיי מלמדת אותנו שאדם כזה, אדם יקר כזה, זכות הרבים תלויה בו, כי הרי כל המצוות שכל האנשים עשו, נעשו בזכותו. לאדם כזה רבותיי שפועל למען הכלל יש עזרה מיוחדת משמיים. כי לפעמים בעזרה של שלוש אבנים, שלוש אבנים שום דבר, אפשר לעשות דברים גדולים מאוד. עד כאן הדברים הנפלאים שהופיעו בשלום לעם. ואנחנו מגיעים למדור של הדף רמי בהלוכה. האם מטבע שבכיס הבגד בטל הבגד? ולמה מותר לצאת מעוטף בצעיף לרשות הרבים? על כך ועל עוד דברים מעניינים תוכלו לשמוע בשיעור של הרב זילברשטיין. בואו נימד גם אנחנו דברים מהדף רמי בהלוכה. חפץ שאין בו חשיבות שמונח בתוך בגד, זאת אומרת לא בתוך כיס רגיל, אלא בתוך חלל, שדפור במצע של הבגד וכדומה, אין בזה איסור עוד שוי, כי הוא תפל הבגד. ומותר לצאת איתה עם הבגד לרשות הרבים. אבל חפץ שיש בו חשיבות, למשל מטבע, מטבעות כסף, אז הוא לא תפל הבגד. אפילו שאין בו איסור הוצאה מדאורייתא, כי זה לא דרך הוצאה, ולכן יש בו איסור הוצאה מדרבנן. אם הוא מקפל את הבגד בלי תפירה, והוא מכניס חפץ לתוך הפק, לתוך הבגד, לתוך הכפל, אז הוא לא בטל הבגד. ואם מקובל לטלטל חפצים בכזאת צורה, זה איסור דאורייתא. כל שכן אם הוא נושא חפץ בכיס של הבגד. לבישה של בגד כבר אמרנו שהיא מותרת רק בדרך לבישה, לפי המנהג שמקובל באותו מקום. צעיף, אפילו שהוא לא מכסה את רוב הגוף, ואין לו וגם אין לו שרבולים וכדומה, מותר להתעטף איתו. רשות הרבים בקריחה של סביב הצוואר, כי זה דרך הלבישה מקובלת. ויש מהראשונים שנראה מדבריו שראוי לקשור את קצוות הצעיר, את קצוות הצעיף, זה לזה, כדי שהוא לא ייפול. ובשעת הרמתו הוא יטעה ויטלטל אותו 400. בהקשר להלכות האמורות, אז פה הסכים אורו, בנוגע לצורה של ירושה של בגדים שונים, שהן נחשבות כדרך לבישה ומותרות בשבת רשות הרבים. למשל, להתעטף במגבת, כדרך מלבוש, במקום שזה מקובל לעשות ככה, כגון אחרי שיוצאים מהמקווה, אז זה מותר. וגם במקום שלא מקובל להתעטף, במגבת בכזה אופן, אם הוא עושה את זה כדי להגן מהקור, מותר. לבישה של חליפה לכתפיים, בלי שמכניסים את הידיים לשרוולים, אז זה גם תלוי במנהג המקום. באמת במקומות רבים נהגים ללכת ככה, וגם יש מגדולי ישראל שנהג ככה. עד כאן הדף היומי של היום, הדף היומי בהלכה. זכר רבותיי מה למדנו אתמול, שאסור לאסוף את פשולי הטלית כלפי מעלה ברשות הרבים, ולהחזיק אותם על הכתפיים או בידיים, שהדבר לא נעשה לשם יופי הלבישה, ולא מייטט הלבישה. אבל בגד שיש בשרוולים, כגון חליפה, מותר לאסוף את החלק התחתון ולהחזיק אותו בידיים וכדומה, אפילו שזה נעשה במטרה שהבגד לא יתלכלך, וזה לא מייטט הלבישה. טלית גדול וטלית קטן, חוטים של הציצית נחשבים כנאי לבגד, ולכן מותר ללבוש אותם ברשות הרבים גם בלילה, שזמן פטור מציצית. זה מה שלמדנו אתמול. לזכר מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי. האם ניתן לחצות החלות בכיסוי שקוף? אז נתחיל לפני זה. לפני הקידוש בשבת, יש לפרוס מפה מעל הפד וגם מתחתיה. וככה להשאיר אותה מחוסה עד אחרי קידוש. ויש שלוש טעמים בדבר. טעם אחד כדי שלא תראה הפד את בושתה, שהיא חשובה יותר. ואף על פי כן, מקדימים את היין לקדש שלו. טעם שני, זכר למען. שגם בו היה לכם משנה, בו מחוסה בטל מלמעלה ומלמטה. טעם שלישי רבותיי, כדי שהסעודה תבוא בשעה שהשבת כבר מקודשת ועומדת. זאת אומרת, הפת צריכה להיות גלויה ומוכנה לסעודה בשבת, שכבר קידשו את השבת. והטעם הזה הבא, רבותיי, שחק בקידוש הלילה, כשעדיין לא קידשו את השבת. והמפה שפורסה על השולחן, היא נחשבת ככיסוי במפה מלמטה. יש בכל כדי פוסקים בנוגע לכיסוי שקוף, שהפת נראית כדרכו. האם זה מועיל לפי הטעם הראשון? שלא תראה הפת את בושתה? מי שמקדש של הפת לפי הטעם הראשון והשלישי, הוא לא צריך לחסות אותה. אבל לפי הטעם השני, הוא כן צריך לחסות, וככה גם המנהג. דף היום מתלמוד בבלי. את מי רצחו אנשי ריש גלוסה? ומה הדין של שניצל דגים שתוגן על ידי גוי? ומה הוא מתכון הסודי לעצמי הצמחים בתוך דקות? על כך, ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת אבזור, דף יום את ח'. ואתם כבר יודעים שאפשר לשמוע את השיעור של רב אליהו אורנשטיין, שלוחה 2, שנאמר בצורה מהירה, ברירה, ברורה ונהירה. אנחנו מגיעים פה למקבץ דברים מאוד מעניינים שלוקחים מהמדור, מהעלון הנפלא, מאורות הדף היומי. ומביאים את הגמור בעבוד אזור, שכל שאינו נאכל שולחן מלאכים ילפד בו את הפת, אין בו משום בשולי עבדי כוכבים. אז באמת יש נדונים מלחתיים רבים, שצועדים יד ביד עם ההתפתחות של התעשייה, המצאות חדשות, גילויים של מאכלים, מזן חדש, שהצריכו את הגילוי דעת של גדולי הפוסקים לגבי הקשרות שלהם. זה סיפור שלפני מאות שנים רואה חבשי בחבש, ראה את הצון של עולה צמחים בלתי מוכרים באזור שקראו לו קפה. התדימה שלו, כשהוא כסס הצון שלו את הצמחים, הצון לב שבעלי חיים שבדרך כלל היו מרקדים ומפזזים, הוא פתאום רואה שכל הכבשים שלו, אחרי שתו קפה, הוא רואה שכל הכבשים מרקדים ומפזזים. הוא היה מופתע מהדבר הזה. מהגילוי המריש, שאותו צמח גורם כדי דבר. אז הוא נטל קצת מהצמח, הוא נטל את הצמח, ותוך זמן קצר זה התחיל להיות נפוץ בכל רחבי חבש ותימן. המוסלמים אימצו את המשקה לחיקם, בתור משקה שיש לו תכונות מעוררות, ששמש להם כתחליף ליין, שאסור להם על פי הכללים שלהם. הרשק"א הזה הוא הקפה, מתוך זמן קצר, כבשת עולם בסערה, מניעז לא נסליחו. וכמובן שתאורים לשאלות, אז תאורה שאלה, האם יש איסור של בישול אקום על הקפה שולחן על ידי נוחי, שבעצם המים הרותחים, הם מיסו את הפולי קפה שכלואים. וכיוון שהקפה התפשט אחרי שרבי יוסף קארו, זכר צדיק וברכה, סיים את הכתבה של השולחן ערוך, אז הוא לא הספיק להכניס את הנידון הזה, לא הספיק להיכלל בספר בשולחן ערוך. אבל שנים ספורות אחרי זה כבר התחיל לדון בזה פוסקים רבים. אז הם אומרים ככה, יש שני תנאים לבישול אקום, שני תנאים. כבר בסוגיה שלנו שלא לאכול בישולי אקום. זאת אומרת, תבשיל שבישול אותו נוחי. ואם אנחנו מקיימים קצת התנאים הבאים, זה רק אם מתקיימים בו, סליחה, שני התנאים הבאים. א', שהתבשיל לא נאכל חי, כמו שהוא, כן? כי אם אחרי הבישול שלו, גם דוגמה, תפוח אדמה, אפשר לאכול אותו חי, רק אחרי בישול. ובית, התבשיל עולה על שולחן מלאכים שמנפקים בו את הפת. אז לכאורה, כיוון שגרעני הקפה לא רואים למאכל אדם בלי הבישול, אז מתקיים בקפה התנאי הראשון, אלא שלגבי התנאי השני יש מחלוקת הפוסקים. יש סוברים שאם רק התבשיל שנאכל עם הפת נאסר, אז אם אלה, האיסור הזה לא מתייחס לקפה, כי אני לא אוכל לכם עם קפה. אבל יש מישהו שסובר שהתנאי הזה של חתל לא בלחמר, זאת אומרת, לא זו בלבד שאם אוכלים אותו, שותים אותו לבדו או אסור, אלא גם אם אוכלים אותו לבד עם לחם ומלח, אז גם אז אסור ממילא אותו קפה שבושל על ידי נוחי, ויעשו משומשו ליקום. קפה בטל במים, זאת אומרת שיש, מכל מקום יש פוסקים, החוכמה סודום או חשול חום ברסת, שמתירים לשתות קפה שהתבשל על ידי גוי, על פי דברי התוספות לאל, שמתירים שתייה של חר שנוחרים, בגלל שכמות התבואה שמצויה בו, שמנה הוא מיוצר את השחר, היא בטלה לגבי המים, שלגביהם אין איסור של בשולת. שהרי הם לא זקוקים לבישול בשביל לשתות אותם, הם ישר מוכנים לשתייה. לכן מותר לשתות קפה שהתבשל על ידי נוחי, כי רובה מוכות של הקפה, של הכל שתייה, שיש בית הקפה, הוא מורכב ממים. והקפה רק מיוס, שבטל במים. האור השולחן מוסיף ומבאר שזה לא רק שהתבואה והקפה בטלים במים, אלא גם פשטים צורה ולובשים צורה אחרת. כי מתחילה הם היו מין גדול. עכשיו הפכו יש עוד נידון נפרד שהתפתח בספרי הפויסקין בעקבות גילוי הקפה, וזה השתייה שלו בבתי קפה של נוחי. הרי חכמינו אסרו שתיית שחר במקום מחירה שלו, כדי שלא יבוא עם סגולה להתערב בין העמים. אחרי שהקפה כבר הפך למשקה נפוץ מן השחר, אז יש נידון האם מותר לשתות אותו בבתי קפה של נוחים. אפילו שרבים מהפוסקים אמרו שלא, להחליט את שתי הקפה מתקרב חיים הזאת, איך הרדבז מתיר את שתיהם במסיבה של גויים. אז הרדבז, סליחה, הוא לא מתיר את השתייה במסיבה של גויים, בגלל שהם נמשך מזה כמה תקלות, וישראל קדושים, ולא ראוי שיהיו איתם ביחד במסיבה. גם המעריקה שעושה את זה משום חתנוס, וגם בלב אחר רבותיי משום רשבייצים. ויש תקנת ועת ארבע הרוצץ בקונטוס לסמה, שאפילו שנאמר שבד ארבע רוצץ תיקן פעירית גרמניה ששום אדם לא יקבע עצמו בתי משתות של גויים, מי שקובע את עצמו לשתות שם הוא בכלל הריקי והפוי חזים ולא ייקרא בשם רב וחבר ולא יהיה לו שום מנוי בקהילה. ככה מסתיים אותה תקנה של הבד ארבע רוצץ. עד כאן הדברים הנפלאים מהאלון הנפלא מאורות הדף היומי. ועכשיו רבותיי, זה קורה עכשיו. המדור הנפלא, חופץ ממך חופץ חיים יומי. אתם כמובן מוזמנים ללמוד איתנו מתוך הספר, להירשם לתוכנית המבחנים ולהתקדם עם זה עוד הרבה הרבה. אבל בואו נלמד אנחנו את מה שלמדים היום. חופץ חיים ילמד אותנו בכלל ג' סעיף ג' מלכות לשנורא, שאפילו כשלא מדברים מתוך שנאה לחבר, הוא גם לא מתכוון לגנות אותו, רק דרך צחוק וקלות ראש. אפילו בדרך שיחה לפי תומו. בכל זאת, הרי זה לשנורא שאסור מהתורה. ומוסיף בבאר מרחיים בשם רבי נוינה, שנענשים על הפשיעה בשנורא גם אם הוא לא התכוון לבזות את השני. ולכן, כל דיבור שעשה לנו בסופו גנאי לשני, אז הוא חייב גם אם הוא לא התכוון לכך. אמנם, בביאור המוסופים, מציינים שאם לא הייתה סיבה לחשוש שיעשה גנות וביזיון, אז אין כאן תורת לשנורא, זה כל שכבר יתבהר להם. ועוד מציינים שמהטעם הזה מי שמספר לשנורא לתועלת, באופן שמותר לו כמובן, צריך להקפיד שלא יהיו נוכחים בשעת הסיפור, אלא רק אלה שזה נוגע להם. ואם הוא לא נזהר בזה, הרי הוא עובר לסור שנורא, כי בפשיעה שלו נגרם גנות לשני. אותו דבר אם הכוונה שלו הייתה לתועלת, אבל הוא לא יתבונן האם אכן הדברים הם באמת לתועלת. אז הוא שוב עבר לסור שנורא, אפילו שהוא לא התכוון לגנות, מצד הפשיעה שלו, שהוא לא חקר והתבונן את זה. כאן גם מי שכותב לעצמו יומן אישי עם חוות דעת על תלמידים או לעובדים שלו, השאיר אותו פתוח על השולחן, ראה את זה מישהו אחר, אפילו שהוא לא התכוון, הכותב, שאחרים יראו את זה, אבל הוא פשע בזה שהוא פשע, ובגללו, בגרמתו, הגיע הגנות לשני, אז ממילא הוא עבר על איסור שנו. על חשיבות ההשגחה, רבותיי, של כל דבר ודבר, של כל דיבור ודיבור, גם אם הוא לא מתכוון לשנאה, אפשר לקשל ולשנורא. הביאור מוסופי מביא מזה מייסה שקרה עם החפץ חיים, שהלך עם זה רב חשוב בשליחות, בשליחות של לשם דבר מצווה, הם התחסנו בדרך באכסניה. אחרי שהגישו להם את האוכל, אז בעלת הבית שאלה אותם אם האוכל היה טוב, החפץ חיים מנה שהיה טוב, טוב מאוד. אבל הרב שהתלווה אליו אמר שהיה טוב מאוד, רק שותה קצת מלח במרק. כששמע החפץ חיים את הדברים האלה, הוא ספקתי ידיו בראש, הוא אמר, כל ימיי נזהרתי לדבר ולשמור לשנורא, ועכשיו נראה מפנה לשנורא על המבשלת. לא הייתה כדאית כל הנסיעה, אמר החפץ חיים. הוא הסביר, הוא הביא החפץ חיים, עכשיו תלך בעלת הבית למשלת, והיא תיגר בה, שהיא לא שם מספיק מלח במרק. תצייר אותה. היא תצייר אותה על זה שהיא לא שמה מספיק מלח. לפליאתו של אותו רב, שהחפץ חיים לכאורה מגזים, אמר לחפץ חיים, בוא נראה מה קורה במטבח. הלכו וראו איך בעלת הבית כועסת על המבשלת, ומודיעה לה שהיא מפוטרת. והיא עומדת מבוישת, דמעות בעיניים. אותו רב שראה כמה צדקו דברי החפץ חיים, אז הוא השקיע מאמצים וממון כדי להחזיר את אותו מבשלת לעבודה שלה. עד כאן המדור הנפלא חפץ חיים יומי. עכשיו אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, מתוך לימוד המוסר היומי בספרי החפץ חיים. אנחנו לומדים את הסוד התפאר הסוד, אנחנו עוכנים בפרק ב'. אומר החפץ חיים, תשמעו את לשונו התאורה. יש הנכשלים בעוונות גדולים, למה? מפני חיסרון ידיעה, שאינם יודעים את חומר האיסור. ואילו היו יודעים, לא הם מפקירים עצמם לעשות את זה. וכשהוא מתנהג ככה כחלילה כמה שנים הוא החפץ חיים, מי יודע כמה אלפי מקטרגים הוא ברא על ידי אותו אבון שלו. וכל אחד מהמקטרגים, מה הוא עושה רבותיי? מחכה לו לנקום נקמתו ממנו אחרי שהוא מת. ופעמים הרבה אומר החפץ חיים, הם גם יפעלו בקטרוג שלהם בראש השונה, לקפח את חייו של אותו אחד, או שער איסורים. וממילא, רעדה תאחז נפשו, וזה שהוא יזכר שכמה מאות מלאכי חבלה, שחורים, לבושים שחורים, מתעטפים שחורים, ירוצו אחריו. אחד יגיד, נבראתי ביום פלוני, אחד יגיד, נבראתי ביום אלמוני, וככה יגמר הדין שלו, שכולם ילכו וילפפו אותו ויעטפו אותו, כל הדרך לגיהנום. שם ישפט אותו, ושם ישפטו אותו הם בעצמם, כל אחד ואחד, כפי מה שנגזר עליו, בבית דין העליון. ומי יכול לשער, אומר החפץ חיים, את גודל האיסורים והצרות, שסובל אפילו עליו אחד בגיהנום, על אחת כמה וכמה, על כמה מאות לדים, השם הרחם. ואז אומר הרב יצחיים, הוא ינהום באחריתו ויטמע על עצמו, איך היה השכל שלי? איך הלכתי אחרי היצר ולא התבוננתי על אחריתי, שאני עתיד ליתן דין וחשבון על הכל, ולא זכרתי את ריבונו של עולם, את יצרי, שצריך לבוא אליו לסוף ימיו, ואז הוא יתוותר על העבודות שלו, כמו שחזל אמרו, שהרשע מתוודה ואומר, אני פלוני ופלוני, עברתי עבירה פלונית במקום פלוני, ביום פלוני, בפני פלוני, במעמד פלוני ופלוני. הוא מצדיק עליו את הדין. הוא אומר, ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה חיילת, יפה תיקנת גיהנום לרשעים. אבל אבל מה מסמר הרב יצחיים ואומר, מה זה יועיל לו? כבר אין תשובה על החיים. ועל כן, האיש המתבונן, בכל זה צריך להיזהר מכל העבודות שלו. ולא יסתכל על החברים שלו שמפקירים את הנשם, נראה לי שאול עבור זה. ואז מסמר הרב יצחיים ואומר, אשכה וטוב לו. עד כאן עם הדור הנפלא, המוסר היומי, שנלקח מתוך הספר תפארת סדום פרק ב'. ואנחנו מגיעים עכשיו רבותיי למדור פניני הפרשה. במדור פניני הפרשה אנחנו מביאים סיפור, סיפור יומי, אבל אני רואה שלהיום הגענו כבר לסוף דברינו. ניפרד ממכם בברכת שבת שלום. שבת זוכר, נזכה לקיים את המצווה של סעודת מחיית עמלק על ידי שמיעת הקריאה. שיהיה לכולם שבת שלום, ניפגש בעזרת השם ביום ראשון עם עוד דברים מרתקים ומעניינים ומחזקים. שבת שלום לכולכם.